יאללה, צ'ילה. צ'ילה.
אני לא מאמין.
הטיול הבא.
עד לצ'ילה.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
עד לצ'ילה.
בהתחלה חשבנו איך לחלק את העולם, אני ואתה, סייקס פיקו. חשבנו איך מחלקים, ורצינו לעשות איזה סדר הגיוני לדבר, והיה דיבור בהתחלה שאולי לפי א' ב' גם.
כן?
היה איזה משהו כזה.
זה יכול להיות טוב דווקא.
אבל זה מאוחר מדי, אנחנו בתוכנית 700.
בצ'אדיק.
אבל אנחנו היום בצ'ילה, ואנחנו במקום שאני לא מכיר בכלל, 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 בכלל. ועכשיו רענן הוא כזה סאקר של הלטינוס,
לגמרי.
והוא כל פעם שאנחנו מדברים על משהו בדרום אמריקה, הוא מואר כמו קריסמס טרי, והוא עכשיו פה מולי. בבקשה, אתה רוצה, קדימה.
קודם כל, תתחיל. זו באמת המדינה הראשונה שטיילתי בה בטיול הגדול. נחתתי בסנטיאגו דה צ'ילה. אז יש לה כבוד מאוד גדול אצלי בראש, ואנחנו נדבר במהלך כן. התוכנית על כל מיני נושאים מעניינים, אבל לפני ובראשית הכל, היא באמת אחת המדינות הכי יפות בעולם, בלי בכלל תחרות. יש בה את... אם, אני כבר הולך לה בקיצור, כן?
כן, כן, כן.
על מה לא לוותר, על מה זה, יש כן. לך 4 ימים להיות בצ'ילה, יש פארק בדרום, שנקרא תורס דל פיינה, המגדלים הכחולים, שאם אתה פעם רוצה לראות איך כשאלוהים עשה את בראשית, זה הפארק. אתה רואה את, אתה רואה את הדבר הזה קורה, את בראשית, זה. חושך ואור, 4 עונות ביום אחד, אין דבר יותר פראי ומטורף, זה בתוך פטגוניה, היה לנו תוכנית על ארגנטינה, כן. אז זה חלק מפטגוניה, ובעצם צ'ילה היא המדינה שגובלת בארגנטינה, היא הפס ארוך.
אז הרבה מהתרבות מעורבבת?
מאוד לא.
מאוד לא?
לא,
כי לא, בניגוד... כאילו חשבתי מה זה דסוס וכל מיני כאלה, והכל כזה כן
לא,
קצת...
לא, אז יהיה היום גם, אנחנו נדבר על משוררים, נגיד פבלו נרודה, ויש שם עולם כן. שהוא כזה, אבל... כן. זה כן העולם הלבן, זאת אומרת, הקונוס הלבן הזה של ארגנטינה, אורוגוואי וצ'ילה, כן. באו אליה מאגרים גם לבנים מאירופה בערך במאה ה-19, אבל כן, בניגוד לארגנטינה, ששם הכחידו את האינדיאנים במסע ממש, הם קראו לזה לשחרור הדרום.
בוודאי.
בוודאי, אריק.
כן, כן, הוביל את כולם. קדימה.
ידיוק, 40, רק 40, כי כן, זה כן. אנחנו לא עד פטגוניה, עד מיצרים הגלן.
ופשוט אז, פינו את כולם.
אז בצ'ילה לא, בצ'ילה המפוצ'ה, שנדבר עליהם גם היום, הם היו באמת לוחמים עזי מצח, והם אפילו לא נתנו לאינקה להתקרב אליהם, וגם הספרדים לקח המון המון זמן עד שהם הגיעו, והיו ממש מובלעות של מפוצ'ה שחיות עד היום, והן דומיננטיות בעיקר בדרום צ'ילה. אבל אז היישוב הוא לבן, זאת אומרת, הוא בסוף סנטיאגו והמרכז, זה תרבות לבנה, גרמנים, המון המון מקומות, בעיקר המון המון גרמנים שהגיעו
כמה
בהתחלה.
כמה אנשים יש בצ'ילה סתם?
10 מיליון בערך, okay. לא יותר. ארוכה מאוד, ארוכה וצרה. צ'ילה, כאילו כמו פלפל כזה, אבל זה לא באמת הפירוש, אבל זה קל להסביר את זה ככה. הקו גבול הוא ממש על פסגות האנדים,
כן.
בין ארגנטינה לבין צ'ילה, ויש בה, נגיד, 3 אזורים, ששניים מהם הם באמת מהמרשימים בעולם בענייני טבע.
אז רובה גבוהה?
לא.
סליחה, זה האנדים... אני כל דבר שאני אומר, זה
לא
נכון.
אז כן. לא, okay. היא האנדים... האנדים הגבוהים, לא טעית בגדול.
אני לא יודע כלום על צ'ילה, אני לא יודע.
אז לא טעית בגדול, כי היא גובלת עם ארגנטינה, ואתה בטח זוכר שהער הכי גבוה באנדים הוא בארגנטינה, אז זה באמת בצפון, אבל הצפון של צ'ילה הוא דווקא מדבר התקאמה, המפורסם, אם אתה זוכר פעם היה אירועים על מכרה נחושת ונפלו צ'יליאנים.
נכון, בטח, בטח.
קודם כל צ'ילה
היא צפונית. קורים צ'יליאנים.
בדיוק, אז זה הייצוא הכי גדול של צ'ילה עד היום.
38 קור.
בדיוק, קור מים. כן. קור מים. אז היא מייצאת נחושת, אחת הכי גדולות בעולם, ודרך אגב היא יצואנית הענבים השנייה בגדולה בעולם.
כן.
כי יין מטורף.
ונחושת הרי כולנו צריכים.
אני שותה יין עם נחושת.
בוודאי.
רק ככה.
בוודאי.
יש כאלה שעושים גבינה.
אני יש לי אוטו נחושת, אתה יודע את זה.
כן, בדיוק.
גלגלי נחושת, אני אוהב. זה פימפ מיי קאר כזה.
לגמרי, אז אנחנו, בגלל זה אני גם אוהב את צ'ילה, בגלל הנחושת, מתחבר לזה מאוד. אז המדבר התקאמה, שהוא באמת אחד המדבריות הכי מרשימים שיש, קרוב מאוד לים, היא מאוד צרה וארוכה. היא מעל 4,000 או 5,000 קילומטר אורך, כאילו היא ארוכה מאוד.
כולה מאוד מטוילת, זאת אומרת, ומטוילת?
ממש לא.
ממש לא.
ממש לא, היא מטוילת.
שמת לב שכל דבר שאני אומר זה...
עכשיו זה גם קטע, גם אם מטוילת אני אגיד לא, זה כאילו הקטע של התוכנית הזאת.
לא, לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה.
עכשיו של הפרק הזה, ספציפית. אז אנחנו על בפירו, נכון? בצ'ילה, סתם. אז היא מטוילת בקטנה, יחס לארגנטינה, להגיד, היא פחות מטוילת, ובטח ביחס לברזיל, או אפילו לפרו. סנטיאגו כמעט בכל העמק המרכזי, שזה בעצם החלק השני, לא מטיילים בו המון, כמו שמטיילים, נגיד, בבואנוס איירס, הרבה יותר אנשים באים לשם, אבל בדרום צ'ילה, שזה האזור של פטגוניה, גם אזור האגמים, וגם יש דרך שנקראת הקרטרה אוסטרל, זה דרך מלאה בפיורדים עם קרחונים, וגם הקצה הדרומי ממש שנגמר במיצרי מגילן, איפה שאמרתי שיש את הפארק של טורס דל פיינה, זה באמת אחד האזורים הכי יפים בעולם.
וזה מעין טיולים קשים, מורכבים?
ממש לא, גם וגם. גם וגם. אני עושה את זה טוב, אבל נכון בינתיים.
לא, כי הכל נשמע כזה, הכל נשמע פראי וקשוח.
נכון, אז
ואני מדמיין טייל כזה, אתה יודע, עם כל הציוד עליו, עם חרבות.
אז אפשר גם וגם. אז קודם כל תלוי איפה. יש, זה קודם כל מאוד השתנה ב-20 שנה האחרונות, נגיד באמת בשנות ה-90 לטייל בצ'ילה היה הרבה יותר קשה, היום זה כבר הרבה יותר מסודר, וגם בפארקים האלה, כמו טורס דל פיינה, יש מלונות מדהימים ומטורפים. הקושי במרכאות או לא במרכאות הוא מזג אוויר, כי באמת אתה יכול, הרוחות שם, אתה יכול לבלות, לגלות באמת 4 עונות ביום אחד, אז זה מאוד קשוח במובן הזה. נסיעות, שיכולות להיות נסיעות ארוכות, אם אתה מטייל באמת לאורך כל דרום צ'ילה, נגיד אם אתה נוסע את כל הקרטרה האוסטרלית, את כל הדרך הדרומית, זה ימים של נסיעה, אבל אתה יכול גם לעשות אותה באיזי גוינג לגמרי. אחת המדינות הכי בטוחות בעולם, בטח באמריקה הלטינית, זאת המדינה היחידה שגם תרמילאים תופסים בטרמפים. אני טיילתי, אנחנו טיילים בצ'ילה בטרמפים.
איך אתה מסביר את זה?
לא יודע.
זה אותה, זה אימת המפוצ'ה? זאת אומרת, זה עדיין איזה משהו?
לא, זה האוכלוסייה שהיא...
ברור שלא.
לא, האוכלוסייה שהגיעה, המפוצ'ה, רגע, מתי נגיד, כן, לא.
לא, לא.
אני חושב, יש לזה קשר גם לשלטון, מדינה מאוד יציבה ביחס לאמריקה הלטינית, למרות שהיא עברה פינושט ומהם תקופות צבאיות מאוד מאוד קטלניות, כמו בארגנטינה, אבל היא מדינה יחסית יציבה, דמוקרטיה יחסית יציבה, מדינה יחסית אגונה. חלק מזה קשור גם לפינושט, אבל יש בהם, באנשים האלה, כן, לא, יש שם קומבינציה עם העולם האינדיאני, אנשים מאוד חמים, אתה ממש, ממש, אתה עומד בטרמפיאדות, הם עוצרים לך תמיד, הם תמיד יעזרו לך, אתה יכול להתארח אצלם בבית, הם ייתנו לך לישון אם אין, בעיקר במקומות הנידחים. אתה, עכשיו, בדרך כלל באמריקה הלטינית, בניגוד נגיד לאסיה, יש תמיד העניין של הביטחון. זה בשודים, זה קורה שם מדי פעם, גם כבר פחות ופחות היום. בצ'ילה אתה ממש יכול לתקוע אוהל איפה שאתה רוצה, ופשוט לישון שם, שזה קטע מדהים. ואולי ההפתעה הכי גדולה שתהיה לאנשים שהתעלו בצ'ילה, זה למי שאוהב פירות ים, וזה גן עדן.
כן?
כן. מי שאוהב סרטנים, ומי שאוהב סלמונים, ומי שאוהב שרימסים, ומי שאוהב צדפות, הם עושים בתוך האדמה. כמו שהבדואים עושים מטפונה באדמה,
okay.
אז במקום כבס הם עושים עם צדפות ודגים, זה נקרא קורנטו, עם עלים כאלה של דקלים, ויש שם את מנת הסרטנים אולי הכי טובה בעולם, בתור מנה ראשונה שנקראת סנטויה, בשר סרטנים קר, מי שאוהב.
שעבר מה? שעבר באדמה
לא, לא,
כמה
לא.
שעות?
ממש
ברור לא.
דומה ל...
תמשיך,
דומה לכמו טרטר קצת, ממש כזה, מין סוויצ'ה, כי זה דג, אבל טעים ברמבה, אי אפשר, זה רק שם אתה יכול לאכול את הדבר הזה.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך, אבל ההפתעה היא אוכל, כי תמיד ארגנטינה, אוכל, 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 אז המעבר הזה גם בין ארגנטינה לצ'ילה, הוא המעבר בין הבשר לבין הדג.
איך אף פעם אין פה...
מסעדה צ'יליאנית.
לא, איך אף פעם אין אוכל... בשידור הזה.
ופיסקו.
איך אנחנו כל הזמן מדברים, ואנחנו מראירים על החיים שלנו, ואתה לא זורק כלום. מה יש לך?
המזל אבל שזיו הוא בן אדם רציני, כי הוא לא הביא לך פיסקו סאואר, שזה הקוקטייל הרציני, ואז הוא עולה לך ככה תוך שנייה לראש, ואתה חייב לאכול סנטויה כשאתה... זה בדיוק, אז מזל שהוא לא הביא את זה לפחות.
יו, לא ראיתי לך דלו ככה אף פעם.
כן?
כן.
כי בא לי לאכול סנטויה.
לא, כי הצ'ילה, כי כנראה יש לך חוויות שקשורות בצ'ילה.
כן, האמת שכן. לא, וגם באמת הטבע שם הוא, אני לא, קשה להסביר טבע ברדיו.
לא, אבל דיברנו על טבע במקומות אחרים, פה נראה לי זה...
יש בו משהו מאוד, היא הכי קרובה, לא הייתי, אבל היא הכי קרובה כנראה לניו זילנד, אבל היא לא מסודרת כמו ניו זילנד, אז יש בה עוד יותר משהו פראי. אתה באמת מרגיש...
יש שם פתקה אמיתית.
בדיוק, יש שם איזה משהו כזה, וחיות, ופינגווינים, ולוויתנים, זאת אומרת, וגואנאקו, שזה מין סוג של, לא סוג, זה גמל, דרומי גם, שהוא חי רק בדרום צ'ילה. הוא כמו הלמה והאלפקה, מהמשפחות של הגמלים מדרום לקו המשווה, אבל הוא חי רק דרומה, רק הוא ווילד, הוא פראי, ופומות, ו... זאת אומרת, ועוד פעם, אני חושב שבאמת בסוף, כנראה זה תמיד שם, הקומבינציה האנושית. הם אנשים מרגשים, הם אנשים חמים ומחבקים, וזה כיף לך להיות איתם, ממש. לא סתם לדעתי יש שם את העניין של השירה, זה, יש שם איזה משהו חם כזה מאוד.
טוב, הנה, חם אמרת חם, בוא נרגיע אותך. קריב. זיו, לך תביא משהו. הנה, וסבי מוצ'ו.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
ורד ארביב, מדריכת טיולים בחברה הגיאוגרפית למדינות דרום אמריקה, מה העניינים?
מעולה, מה נשמע?
בסדר גמור, אז היית 3 שנים באורוגוואי, היית שם, ולמה לא בצ'ילה? זה לא קרץ לך גם? אני לא מבין, זה מאוד מאכזב כאן את רענן.
אני לוקחת על עצמי לעבור לגור בצ'ילה 3 שנים.
לפחות 3.5, שינצחו.
זה מדינה... כל כך יפה שאין לי בעיה בכלל.
דרך אגב, בכדורגל זה תחרות גדולה בין אורוגוואי לצ'ילה. גם.
בטח.
גם כדורגל זה חזק מאוד בצ'ילה, לא דיברנו, כן.
בטח, דרום אמריקאים.
בכלל, לגמרי.
טוב, התחיל פה רענן לדבר על המפוצ'ה, אבל עשה את זה באמת על הדרך.
כן.
נעמיק רגע בדבר?
כן, כן. אז המפוצ'ה זה בעצם הקבוצה הילידית, האתנית, הכי גדולה בצ'ילה. Mm-hmm. יש להם כמיליון... קצת יותר ממיליון איש, ומהווים כ-10% מהאוכלוסייה של צ'ילה. המשמעות של השם שלהם, מפוצ'ה, זה אנשי האדמה. מפו זה אדמה, וצ'ה זה אנשים. לפני ההשתלטות של הספרדים במאה ה-16, הם מנו גם באזור המיליון, מיליון וחצי, תושבים, והם היו התושבים המקוריים של החלק הדרומי של דרום אמריקה.
באמת, באמת, ה-indigenous people of Chile. זה הם.
כן, כן. לגמרי. כשהם היו בחלק הדרומי, ובחלק הצפוני היה האינקה. כן. אלה היו בעצם שתי האומות שהפלסו את דרום אמריקה ערב הפלישה.
כיבוש,
נקרא
כן.
לזה ככה.
כן, כן, שחרור.
אפשר לקרוא לזה ככה. עכשיו הם חיו בשבטים שונים, בקבוצות משפחתיות קטנות, שהיו מתגוררות יחד. היה להם מנהיג אזרחי לימי שלום שנקרא לונקו, ובימי מלחמה הם היו בוחרים מנהיג צבאי שנקרא טוקי.
תעצרי הכל. יש מנהיג לשלום ומנהיג למלחמה. זה אחד הסטארט-אפים המדהימים ששמעתי. פוצצתי את המוח, אני לא צוחק עכשיו.
לא, זה לתת לכל אחד להתעסק, אתה יודע, מנהיג של עיתות שלום, זה לא מנהיג של עיתות מלחמה.
זה כל כך הגיוני, והוא מחכה, והוא בתפקיד שלו, והוא בתפקיד שלו, והוא אומר, חבר'ה, אני מצטער, זה לא אני.
זה כמו שיש מחשף, ויש שמן. יש באותו קהילה את האיש שדואג לדברים הרעים, ואת האיש שדואג לדברים הטובים.
לא, אתה תפסיק לעשות כאילו זה מובן מאליו.
לא,
זה לא מובן מאליו, זה דבר מדהים.
האמת שאולי שווה שאנחנו ניקח מזה משהו.
זה שווה ליישם את זה בכל מיני דברים.
נכון.
לא, אני צריך 2 מנכלים. אחד לתקופת משבר, אחד לתקופת פרוספריטי.
כן.
דרך אגב, זה ידוע שיש חברות שכשהן נמצאות במשבר, המנכ״ל הוא מושלם, ואחרי זה כשהן עוברות לשייט על מים רגועים,
נכון,
הוא כבר לא טוב.
נכון מאוד, נכון מאוד. זה גם לא הגיוני שאותו בן אדם יהיה טוב בשני הדברים. זה גם לא הגיוני. מדהים מה שאמרת. אוקיי, סליחה, צרתי אותך.
לא, זה כיף.
צרתי את הפלור.
מה שמיוחד אצל המפוצ'ה, זה שיש להם 2 צדדים שהם לכאורה סותרים, אבל הם בעצם לא כל כך. הצד הראשון שלהם זה שהם לוחמים עזי נפש. הם בעצם הקבוצה הילידית היחידה
שהצליחה לעצור את הכיבוש, לעצור אותו.
שהצליחה לעצור את הספרדים,
כן.
נכון? במשך 350 שנה
מדהים.
הספרדים לא הצליחו לנצח אותם. מי שבסוף, ויתרה מזאת, יש אפוס שנכתב, שזה איזה מין משהו שכל ילד צ'יליאני מכיר אותו, שכתב אותו קפטן ספרדי במאה ה-16, והוא מתאר את הלחימה של אותם מפוצ'ה. והוא אומר, צ'ילה אשר תחת קוטב דרומי, ארץ פורה לתהילה, מאז ימי קדם נשאו העמים בעוז חשיבות וגדולה, בניה עזים, אבירים, לוחמים, ושום ממלכה לא יכלה לחוף את ראשם לעולה לעד לעולמי עולמים.
מדהים.
עד כדי כך. זה
איזה ה... יופי.
זה ממש יפה.
שהקאנון הגדול ביותר בצ'ילה נכתב על ידי הכובש המנסה לכבוש ולא מצליח. זה נפלא.
לגמרי, זה משהו חריג ביותר.
חריג, ו-350 שנה זה תקופת זמן מטורפת.
כן.
והם ניסו, והם ניסו.
הם ניסו.
הם ניסו ממש.
אפילו הלוחם האגדי שלהם הצליח להרוג את ולדיביה, שזה היה המנהיג של הספרדים. זה דברים, יש שם באפוס הזה תיאור קרבות ודברים באמת גיבורים. אבל הדבר שאותי לפחות קצת יותר מעניין, זה צד שני. וזה... היקום שלהם הוא במקביל לכל הלוחמה הזאת, יקום של איזון והרמוניה. זאת אומרת, הם מאמינים במה שנקרא אקוויליבריום. זה משוואה אקולוגית בין אדם לאיתני הטבע.
ברור.
זאת אמונה שמיים.
בגלל שהם מגיעים, בגלל שהם שם, מלכתחילה, הם שייכים לאדמה והם אנשי האדמה, הם חייבים לדאוג לה והם חייבים להיות חלק ממנה, גם אם היא מחלה אותם.
נכון, נכון, למרות שהם, לשיטתם, זה לא שהיא מחלה אותם, אלא שיש סיבות, אם האדמה כועסת,
מישהו הפר את האיזון, מישהו הפר את האיזון.
עשינו לה משהו, הפרנו את האיזון. זאת בעצם המלחמה הגדולה שלהם נגד כל החברות שמפתחות והידרואלקטרי וקורטים עצים ועושים דברים.
אני פותח סוגריים.
כן, כן.
לא, בשביל ש... שנדע שזאת ארץ אבל שחובה המון המון אירועי טבע.
כן.
הרי געש,
כן.
רעידת אדמה הכי גדולה שנרשמה, אני חושב שבהיסטוריה הייתה בצ'ילה. זאת אומרת, זה מדינה שנמצאת על טבעת האש במקום, אחד המקומות הכי קיצוניים. אז זה גם חלק מהעניין הזה שהם, קצת כמו ביפן, שהם מתעסקים כל הזמן באדמה ובטבע.
כן. באיזון הזה. אבל האמונה הזאת שלהם היא, עוד לפני שהתחלנו, נכון היום מדברים על קיימות ועל כל מיני רעיונות כאלה שאנחנו נורא מתלהבים מהם בשנים האחרונות, הם אלפי שנים מתייחסים לטבע כאל דבר שהם צריכים לכבד אותו. הארץ היא עושר קהילתי ולא רכוש פרטי, וכל דבר בטבע זה קרוב משפחה של המפוצ'ה. ולכן הם צריכים לנהוג בו בכבוד, והישות הכי חשובה מבחינתם, זאת אמא האדמה, שבשפה שלהם נקראת ניוקה מפו. זוכרים שמפו זה אדמה?
מפוצ'ה.
אז זה ניוקה מפו. עכשיו, בעולם שלהם, העולם הטבעי והעל טבעי, מתקיימים ביחד, ויש להם את אותו מעמד בדיוק. הם צריכים לכבד את הרוחות, הם צריכים לכבד את העצים, הם צריכים לכבד את הרי הגן.
זה כל כך יפה שהמיתולוגיות נפגשות.
האמת שנכון.
וזה אנשים הרי, שזה ברור שהם לא נפגשו, לא היה קשר, לא בין רומא ולא בין... ובכל זאת, יש איזו הבנה... לאמא האדמה, גאיה, זה, כל הדברים האלה, נכון. בכל התרבויות, זה כל כך יפה לראות.
נכון.
שאנחנו פשוט כל כך פשוטים.
אנחנו פשוטים, אבל בדיוק, האינטרפטציות אחר כך לקחו את זה למקומות אחרים, ולפעמים, כן. כן.
עכשיו, בתרבות של המפוצ'ה, הכל זה בדואליות. יש את השמש ויש את הירח. יש איש ויש אישה, יש זקן ויש ילד. והחשוב מכל זה... שבני האדם הם חלק מכדור הארץ וצריכים לחיות איתו בהרמוניה. עכשיו, נרטיב בריאת העולם של המפוצ'ה מספר לנו שקודם כל נוצרה אישה.
אופה.
שזה דבר מאוד אופה. חריג דווקא. קודם כל נוצרה אישה, מהאישה נוצרו הכל, הימים, ההרים, האדמה, האוויר, הכל יצא מהגוף של האישה, ואז היא הסתכלה סביב, ראתה שהיא בודדה, ואז אמרה, לא רוצה להיות בודדה, אז יצרו לה מרוח את האדם. אוקיי?
ברור.
אז יש לנו מין מצב שבו
מרוח,
האדם
מבוץ,
נועד
לשרת
את האישה. זה דבר פנטסטי. עכשיו, עוד דבר, זה שבהיותה, המעמד שלה בחברה, באופן כללי, הוא מעמד, כמו שאמרנו, נגיד שיש מנהיג לשלום ומנהיג למלחמה, אז היא המנהיגה הרוחנית. היא הדמות כמעט הכי חשובה ביום יום שלהם, קוראים לה מאצ'י, זאת אומרת מאצ'י זה השם של המנהיג הרוחני, וברוב מכריע של המקרים זאת האישה, והאישה הזאת היא זאת שמתווכת בין המפוצ'ה לבין הכוחות והרוחות, היא עורכת טקסים לריפוי, מחלות, השפעה על קציר, על מזג האוויר.
זו חברה מטריארכלית לחלוטין?
לא לחלוטין, כי אני מזכירה עוד פעם שבצד אנחנו זוכרים שזה אומה לוחמת, שכל הזמן הייתה בקרבות.
לא היו לוחמות.
לא היו לוחמות. האישה הייתה זו שמביאה חיים לעולם, כלומר, יולדת את הילדים, והיא זו שמבשלת ומרכזת סביבה את היחידה המשפחתית.
והיא גם מנהיגה והיא גם מחליטה?
שמנית. מה?
היא גם מחליטה?
שמנית. היא מחליטה בקטע הרוחני. כן. אם יש למישהו איזה בעיה, או הוא מרגיש, יש טקס שאם מרגישים שהאיזון בין השבט לטבע הופר, כי קורים כל מיני דברים רעים, אז היא זו שמבצעת
תקן. אחראית על הסוציאלי, כן.
אז ורד, מכיוון שאין לנו המון זמן, מה קורה איתם היום בעצם? איך הם בתוך צ'ילה המודרנית?
אז הם היום מנסים, או ממשיכים להילחם, כשצ'ילה המודרנית נוצרה, צמצמו אותם, לקחו להם את כל האדמות, צמצמו אותם לתוך שמורות.
שמורות, כמו אצל האינדיאנים.
כמו אצל האינדיאנים בצפון וכולי, והם בעוני, והם השכבה הנמוכה במתכוון. הם היום מנסים להשיג סטטוס פוליטי ולהיאבק הן על הזכויות שלהם כאזרחים, והן על השבת האדמות שלהם אליהם. ובוא נאמר שהממשלה הצ'יליאנית
לא עושה
הכל, לא עושה הכל, בוא נגיד
כן.
אפשר להגיד אפילו קצת ההפך.
כן, ברור.
אבל בכל מקרה, יש כל כך הרבה דברים מעניינים לספר עליהם, וזה פשוט...
כן, אני מקווה שהסיפור שלהם לפחות ימשיך. ורד ארביב, מדריכת טיולים בחברה הגיאוגרפית למדינות דרום אמריקה, היה מרתק ממש, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שבת שלום.
תודה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
או, הלו, פרופסור רות פיין, החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית. שלום, שבת שלום, מה העניינים?
בסדר גמור, תודה, שלום.
שלום, שלום. יש הרבה אישויות חזקות, בולטות, משנות, מהפכניות בצ'ילה. תני לנו רגע קצת מהדמויות האלה.
טוב, אני אתמקד במשהו שאולי מפתיע, אבל יש לנו משוררים מהפכנים. מאז ומתמיד צ'ילה הייתה מדינה ברוכה במשוררים, והמשוררים הם לא במגדל השן, לפחות חלקם, והם מעורבים בעשייה, עשייה פוליטית, חברתית וגם כן דיפלומטית, וצ'ילה היא המדינה ואמריקה הלטינית היחידה שיש לה שני פרסי נובל בספרות.
מדהים.
אחת אישה, שזה דבר. כן, דבר מאוד חשוב. המשוררים הם בצ'ילה, הייתי אומרת, גיבורי תרבות, ואני אומרת אשרי העם והמדינה שגיבוריו הם משוררים. ואפילו כיוון שהתוכנית שלכם של טיולים, יש מסלול של משוררים לרוטה דה לוס פואטאס.
אוי, זה נהדר, זה מסלול של, שאתה עושה את הדרך, מה זה, זה בתים שמשוררים? או מושא השירים שלהם?
אבלו לרודה זה ממש בתים שלו.
ויש את מושא השירים, ואיזה נהדר, אוי.
כן, זה מתחיל בצפון, בבית של גבריאלה מיסטרל, ומגיע עד הדרום, עובר כמובן דרך הבתים של נרודה, לנרודה היו שלושה בתים.
עוד חתן פרס נובל, כן, ובי.
בדיוק, כן. אז יש כמין הליכת הרגל לבתים של, במיוחד של נרוד, אבל גם של גבילה מיסטרל, ולא רק של צ'יליאנים, אלא גם כן של תיירים מכל העולם, שמכירים היטב את השירים שלהם. אבל לשאלתכם, באמת הסופרים והמשוררים לרוב היו לא רק מהפכנים בסגנון, מהפכנים לשוניים של הספרות והשירה, אלא גם כן במעשים.
זאת אומרת, הם היו דמויות פוליטיות, הם לא היו רק משוררים וסופרים.
נכון. שניים מהם שילמו בחייהם על הפעילות הזאת. נרודה, שלאחרונה, השנה שעברה, התגלה שהוא באמת נרצח על ידי המשטר של פינושה.
זאת אומרת, רק עכשיו גילו?
כן.
כן. היה ביקוח, כמובן, המשטר ממש הכחיש את זה, הוא היה חולה סרטן, הוא היה חולה סרטן כבר כאשר קיבל את הנובל ב-71, ואז עם עליית השלטון של פינושט, עם ההפיכה, הוא הכניסו אותו לבית חולים, והוא מת תוך שבועיים בערך, ואמרו הוא מת מסרטן. ב-2013 עשו נתיחה של הגופה, והיה התנגדות, אז הם אמרו שזה לא ברור ושכנראה הוא מת מסרטן, אבל ממש לאחרונה, השנה שעברה, התוצאות היו חד משמעיות, שהיה איזה חומר שלא קשור לתרופות.
הוא הורעל בעצם.
כן, למעשה הוא הורעל.
והוא לא היחיד, מבין.
הוא לא היחיד, לא.
אני באתי לשאול, זה ממש מעניין אותי, יש איזה הסבר למה זה קורה בצ'ילה, הפריצה הזאת פתאום של משוררים, באמת שהם גם מעורבים מאוד פוליטית, גם מחוברים מאוד לטבע, ולא בשאר המדינות מסביב?
אני לא הייתי אומרת שלא בשאר המדינות.
כן, ארגנטינה כמובן.
כן, לא, ובמדינות אחרות גם כן יש, לאמריקה הלטינית יש שפע של משוררים, אבל הריכוז הוא באמת גדול בצ'ילה ומפתיע. אני לא יודעת להסביר את זה.
משהו באוויר הצ'יליאני.
יכול להיות. חלק מהמשוררים, חלק מהמשוררים היו באמת מהמעמד הגבוה, אבל שני הפרסי נובל, גם גבילה מיסטרל וגם נרודה, וגם השלישי שנרצח בצורה הכי אכזרית שניתן לחשוב, ויקטור חרא, שאני יודעת שבעברית זה נשמע לא כל כך יפה, אבל
בסדר, אנחנו לא בני ארבע, אנחנו נסתדר.
כן, בסדר, אני סומכת עליהם. אבל הם באמת מהמעמד הנמוך. ויקטור היה בן תרובת, ולכן הם, גם הוא וגם נרודה,
בן תרובת, תסבירי?
זאת אומרת, מסטיסו של בן תרובת עם הילידים. זאת אומרת שחום בממוצע אינדיאני, לזה אני מתכוונת, לא אינדיאני אלא תרובת,
חיבור בין אירופאי לאינדיאני בדרך
כלל. בספרדית זה נקרא מסטיסו. כן. שצ'ילה, טוב, אני מבינה שהשיחה הקודמת הייתה קשורה למפוצ'ת, אבל בצ'ילה היא לא בולטת, לא מדינה שבולטת באוכלוסייה המסטיסה שלה, אותו דבר ארגנטינה, לעומת למשל פרו ומקסיקו, כן?
אנחנו שומעים את ויקטור ברקע, אגב.
היי, נהדר. הוא חיבר את ההמנון של היינדה בקמפיין שלו לבחירות, ויש שירים נפלאים, מפורסמים, שג'ון באס שרה וספרינגטין, והוא באמת, באמת, באמת גיבור תרבות. הם הזדהו עם המפלגה הקומוניסטית, והיו פעילים, גם נרודה, גם ויקטור חרא, לא מיסטרל, אבל היא כן נלחמה בעד הזכויות של גם של הילידים, גם של המיעוטים, גם של העניים.
וויקטור נרצח בעצם במהלך ההפיכה הצבאית, ב-73.
כן, כן, הוא נלקח, הוא היה אמור לשיר, כי הוא היה לא רק משורר, היה איש תיאטרון, היה מה שבספרדית אנחנו מכנים קנטאוטור, הוא שר את השירים שלו, והוא היה אמור לשיר.
היום קוראים לזה סינגר-סונגרייטר.
נכון. לא יודעת אם יש ביטוי כזה בעברית, יש?
לא.
לא.
מובטל, אני מניח. סליחה.
אז הוא היה, הוא אמור להשתתף בטקס שבו היה לכבוד איינדה, הנשיא שנרצח. ובאותו יום באו לקחת אותו יחד, הוא היה באוניברסיטה, ואוניברסיטה, באו לאוניברסיטה, נכנסו, לקחו מרצים, סטודנטים רבים, לקחו אותם לאסטדיון המפורסם, לא לטובה.
כן, ידוע לשמצה.
כן, ושם הוא נרצח. שם, חשוב להגיד, אפרופו הפתיחה של השיחה שלנו, שהאסטדיון היום נושא את השם שלו, ויקטור חרא.
איך אני אוהב את הניצחונות האלה.
כן.
הניצחונות הרוח, ומה נשאר בסוף, זה הסיפור, והנרטיב שלו יותר חזק מנרטיב של הפיכה צבאית.
נכון. יש אבל גם משהו בכתיבה שלהם שהוא באמת מתחבר מאוד לטבע בצ'ילה?
מאוד, כן.
כן, זה מאוד בולט.
גבילה מישראל יותר לאנדים, שזה היה אזור שלה. אפרופו יש עכשיו גבעה על שמה, לא רק באיסטדיון, אלא גבעה על שמו. והוא יותר נרודה על הטבע של הים. הוא אהב מאוד מאוד את הים, המבקרים באי השחור, איסלה נגרה, שזה הבית שלו הנפלא, אחד מהבתים, יכולים להבין את אהבתו לים. המבינים יודעים היטב.
בוודאי. הרבה משוררים וסופרים איכשהו קשורים לים. יש כמובן המינגווי, וכמובן, יש הרבה, אפילו דוקטור סוס, אני חושב שהוא כתב כשהוא היה ממש על הים בסן דיאגו. יש איזה קשר, יש איזה קשר.
אבל בוא לא נשכח שצ'ילה היא כולה.
כולה על הים.
אז הים זה חלק כל כך, אנדים והים, כן, זה כן, עמוד השדרה והפתיחות לעולם, זה שני הניגודים האלה שכל כך מופיעים בשירה. ולמשל אצל נרודה, הטבע זה האישה, כן, יש לו כתיבה כל כך יפה לאהבה.
כמו שמאיר אריאל אמר שכל שיר שלו היה על ישראל, כל שיר היה בעצם.
כן, לא, הוא באמת אבל מחבר בין אהבת האישה לבין טבע, משפטים נהדרים באמת, נרודה. זה קיים גם היום, אני חייב לשאול.
אתה חייב לשאול אבל אין לנו זמן. טוב, אז תשאל, סליחה.
לא, אם תרבות השירה באמת באמת חיה וקיימת היום בצ'ילה באותה מידה פחות או יותר.
לא, והסיבה, זאת אומרת, היא קיימת, אבל זה דבר מעניין. יש שני סופרים שאני רוצה להזכיר, צ'יליאנים שמאוד מאוד 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 מוכרים בארץ, במיוחד בולניו, רוברטו בולניו, וגם כן אלחנדרו סמברה, הם תורגמו, והם מאוד אהובים פה, ושניהם אומרים שהם במהות הם משוררים, אבל כדי להתקיים היו צריכים לפנות לפרוזה.
זה בלשי פרז? זה?
כן, בדיוק.
נהדר, נהדר, נהדר.
הוא סופר נהדר.
כן, 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 כן. פרופסור רות פיין, היה לי העונג, החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך ושבת שלום.
שבת, תודה רבה לכם, להתראות, ביי.
בקיצור,
אין מה לעשות. גם זה נגמר.
אני רוצה לעשות איתך
ההיי של הצ'ילה שלך.
מה שהאביב עושה עם הצי הדובדבן, תראה, זה מה שהוא אמר.
שוב, שוב, תן לי את המשפט.
זה אני רוצה לעשות איתך, מה שהאביב עושה.
לא, אמרת איתך, תגיד לי, אני רוצה להקריא.
אז אני רוצה לעשות איתך, גורי, מה שהאביב עושה עם הצי הדובדבן.
בסדר גמור, מתי?
מתי שהפריחה של הדובדבן.
מתי נוח? מתי צריך לנסוע לצ'ילה, נו?
בחורף שלנו, ממש מאוקטובר עד מרץ. more or less, זה התקופה, זה הקיץ שלהם, הפוך מאיתנו, כל חודש בתקופה הזאת הוא טוב.
ת, תן לי את מנת הרחוב.
לא רחוב, זה לאכול את
המשה. כן.
סנטויה, מה שהמנת סרטנים הזאת זה משהו מאוד מיוחד, או קורנטו, שאת זה כן אפשר, זאת לא מנת רחוב, אבל מנת שוק. מי שיסתובב בשווקים בצ'ילה יראה סירים ענקיים.
שקועים, משוקעים באדמה?
לא. הם עושים את זה בסירים.
חזרתי ללא.
אוקיי.
אני, כן. אז, כן, הסירים הם בתוך האדמה. אז הם לא, הם על גזייה, פתיליה, גזייה.
בסדר, גזייה, חוויה מיוחדת.
תורס דל פיינה, ממש, אני מתמקד בדבר הזה, אבל לנסוע, כן, הפארק הזה הוא באמת מיוחד.
כמה ימים להקדיש לכל הדבר?
מי שנוסע, בדרך כלל כשנוסעים לשם מאחדים בין ארגנטינה וצ'ילה, זה כאילו מין טיול אחד כזה שאתה מזגזג כל הזמן בגבול, אז בערך שבועיים זה המינימום.
כי זה לא גבול באמת?
זה גבול,
זה אבל כן גבול, אוקיי.
גבול שפעם גם היה גבול
בעייתי,
היום פחות. כבר בין ארגנטינה וצ'ילה כבר הדברים יחסית רגועים, אבל אתה כל הזמן מזגזג שם. אבל כן, שבועיים, 17 יום, זה יכול להיות אידיאלי גם.
17 יום זה לא ספציפי.
זה נכון.
על מה?
למה אמרתי 17?
לא יודע, לא אמרת כלום, על שום דבר לא אמרת 17.
נכון.
זה מוזר מאוד. אוקיי. על מה אפשר לוותר?
על סנטיאגו אולי קצת, כן, על עיר גדולה.
כל פעם בסוף אתה מוותר על האורבני, אתה הולך כן לטבע.
לא, נגיד על בואנוס איירס לא הייתי אומר לוותר, כי זאת עיר שהיא אקטית, ועוד פעם, אם אני הייתי נותן את הזמן לצ'ילה, אני כן הייתי מנסה להקדיש כמה שיותר זמן לטבע, כי הטבע שם באמת מיוחד, אתה יודע.
ונראה לי, המסלול משוררים הזה נראה לי יפה.
זה מדהים. ודרך אגב, אפרופו סנטיאגו, אם כן באים לשם, אז כן ללכת לוינה דל מאר, למקומות שפבלו נרודה היה שם בעקבותיו, זה מהמם ומרשים. ובכלל, גם הסרט, הדבר, הרי זה סרט שהוא עליו כביכול, הוא גם מה שפרסם אותו עוד יותר בדור הצעיר יותר, אבל כן, ופיסקו סאואר לשתות, ולנסוע, פשוט לנסוע אליה.
אני רעב, אני צמא.
ואני רוצה לטוס.
כן, יש לי געגועים למקום שלא הייתי בו. אני רוצה לשבת, לדבר על שירה, אני רוצה ששוב
אבל עכשיו בספרים, באמת, כי אתה
איש
ספר, אז צ'ילה, איזבל איינדה. בית הרוחות, זה אולי באמת הקלאסיקה הצ'יליאנית, שמספרת גם את ההיסטוריה הצ'יליאנית, ברומן מדהים. דודה היה זה שפינושט העיף מהשלטון, סלוודור איינדה. אז מי שרוצה לקרוא וקצת אווירה לטינית, זה בית הרוחות.
לחלוטין, לקחנו, ותודה רבה לך רענן, ותודה רבה לזי ומויה על האורך והמפיק שלנו, ולקרולינה הבאב על הסאונד, תודה רבה לך, ממש קשובה ובעניין, ותודה רבה לטל אלפקס על הדיגיטל, שישן לאורך כל השידור הזה. אתה רוצה להגיד משהו לסיום? אתה רוצה לברך? תגיד שבת שלום, רק, בוא.
שבת.
בוא תגיד שבת.
לגל בן וסת.
כן, תגיד, בבקשה, תגיד.
שבת שלום.
שבת שלום, שיגמר החופש, ביי.
תודה.